באמת, בידועה, נקרא אותה, נלמד אותה בכל זאת. חכם עדיף מנביא. בנוח שבעולם, המשוררים והמליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל, את כל פינותיהם היפות, בייחוד הכוללות זרם רב ותל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיור הכללי של הקלקולים שבחיים, ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים, איך מכשירים את החיים ומעמדים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותה מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות שצופה ללא סרטון גדול, ולהרס הרבה מאוד, דבר זה אינו עסק עם הכוח המדמה החם ואז, כי עם החוכמה המדויקת, כאן תחיל עבודת הרופאים, יעבדו חמי, תודה רבה. בבוקס, אבל לא משנה, זה בסדר גמור. תפתח וזכר לפתוח כדי שתוכל לרשום לך, כן? ושצופה ללא סרטון גדול, ולהרס הרבה מאוד, דבר זה אינו עסק עם כוח המדמה החם ואז, כי עם החוכמה המדויקת, כאן תחיל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. כלומר, נסביר גם את הפסקה הראשונה. בעצם יש כוח של שירה, כוח של רגש, כוח של דמיון, כוח שמפיח בעצם את הצד המדמה שקשור מאוד מאוד אל הצד הנסתר, כי השירה והרגש והדמיון נותנים מסת נפש, נותנים אידיאל, מפיחים רוח, מפיחים מהלך, מהלך כללי, תודה רבה. והדבר הזה ממילא זה הכוח של השירה ושל הנבואה. וזה הצד של האונה הימנית שאחראית על כל הצד הרגשי הליבי. האונה השמאלית זה הצד האנליטי, הצד הביקורתי, הצד המדעי, הצד המדויק, הרופאים, המהנדסים, המנתחים, המנתחים לוגית. כלומר, כל מי שצריך לעשות דברים על על הדיוק. המקום הזה זה כמו יחס בין אנשי אגדה לאנשי הלכה. אנשי אגדה זה הצד הרוחני, שהלכה זה פוסק. אגדה, כן, להגד. כן, אגדה זה בשביל דברים המושכים את הלב, אבל אפשר אולי לדרוש גם אגדה בלשון להגד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לעומת זאת, ההלכה זה לפסוק, זה להכריע, זה לחתוך, זה היכולת להיות בצד האנליטי המדויק, וזה הצד בעצם של החכמים. למעלה מזה, הנבואה ראתה את כל זר, את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה בישרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז, את הדרת נועם השם אחד אלוהיו את התארו בכל יופי וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ הדלים, עושק העיונים, רצח וניאוף, חמס ושוד, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברום שיח קודש. זה מה שעשתה הנבואה. נבואה מלאה במלחמה בעבודה זרה, הנבואה מלאה בדיבור על תיקון מוסרי, על בן אדם לחברו, על עבודה של הבן אדם לעצמו, על עבודת השם יתברך, היא באה ונותנת בעצם את כל המגמות, את כל הרוחניות, את האידיאלים, כמו שכל ספר הנביאים מלאים מהם. השערות הדקות שמהם מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי אדם הגדולים, אלא הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. המצוות המעשיות כולם ופרטי הלכותיהם בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן לדי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפלימי החבוי בהם. וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש פרוזו את חשכת עבודת אלים מבלי תוכלות קום. ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתח הדרך של ארס, מאבד את הכלים שבא מקלט הרוח העליון, ומלא יצר לב האדם, יצר לב האדם, יוצר, לשון צרות. הדמיון המתה מלא ציצי זוהר מבחוץ, ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו. דבר זה לא ניתן לנבואה בכלל, לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה, אמנם ניתן לנבואתו של משה אותה נבואה של פה אל פה, של אספקלריה המהירה, שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודייקנותם של הפרטים כאחד. אבל לא קם כמו ולא קם לביות בישראל כמשה, שיודעו השם פנים אל פנים. והוא צריכה עבודת הכלים למסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה חוצבים לבות אש, לבאר בישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי השפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים בהרחבת התורה, בעמדת תלמידים הרבה, ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם, הליכות עולם לא, ואל תקרי הליכות, אלא הלכות. נצביר רגע את הפסקה הזאת כאן. דווקא החכמים, חכמי התורה, חכמי התורה שבעל פה, שכביכול הכל עסקו בצד הקטן יותר, כן? דבר קטון זה הבא תבי ורבה, אומרת הגמרא בסוכה. והם עסקו בעצם עכשיו בלפסוק מה פטור, מה חייב, מה אסור, מה מותר, מה כזית, מה קבצה, ושאלות רבי ירמיה על רגל אחת מפה של התורה ורגל אחת משם, 50 אמם בחוץ בפנים, ודיוקי דיוקים וכל הצדדים שלהם. שעל פניו, לכאורה במבט הראשוני, ההיתכנות, היום אנחנו נמצאים אחרי אלפי שנים ורואים כמה זה חזק, לכאורה ההיתכנות של הדבר הזה יחזיק מעמד בעולם משתנה, בעולם עם מאמורות, בגלויות, בטלטולים, מול מה שהכי קל להתחבר אליו, שאתה קורא את דברי הנביא, מיכה, עשות משפט ועבד חסד ועשה ללכת עם אלוקיך, ואת הנביא ישעיהו, למה לזרוב סביבכם יאמר השם, החפץ השם באלים וכולי, ושאתה קורא את השאיפה הגדולה של נכון יער בית השם בראש הערים ונישא מכל הגבוהות, ונראו לב כל גויים ואמרו נעלה הר השם ואל בית יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה מרחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, וחרתו חרבותם לעתים, והכנתם למזמרות ולא יסגו לגוי אחר ולא ילמדו מלחמה. וואו, מדהים, זה מרים אותך, זה נותן מגמה, זה לא הכיפה, זה נותן מגמה, מה המטרה של הכל? פתאום מתעסקים באסור, מותר, ככה, מה הדין, איך מותר נייר טואלט בשירותים בשבת, איך דנים עכשיו בשלג של על המיל בשבת, זה כן מוקצה, זה לא מוקצה, ומה הדין, ואיך הדין, ואיך אתה עושה את זה, וכאילו מה, זבת את הכללים, כללים זה המגמות, כללים זה המהויות, התעסקת בדברים לכאורה הם לא מתרוממים לרוח הגדולה שלהם, אבל הפוך על הפוך, דווקא לפרטים ולהלכה, יש את הכוח להוריד את הדברים לאחיזה במציאות. מוסר הנביאים נגמר בזה שעם ישראל חרב לו בית המקדש הראשון עם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הדברים הכי בסיסיים קרסו. וכשהגיע בית שני, והתחיל בעצם, ועשינו כאן נבואה, ובעצם התחיל תהליך שלם שאין עכשיו נבואה, והתחיל לעסוק ולהתעסק בעיקר בכל, כל, כל, כל התלמוד, וכל מה שאנחנו מכירים ועוסקים בו כל הזמן. אז אתה עכשיו כאילו כביכול עם איזשהו חושך במחשקים או שיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל, כן, זה נאמר ביחס לתלמודה של ארץ ישראל, אבל באופן כללי יותר ביחס בכלל הגילוי הגדול של כל האור האלוקי העצום. ודווקא הפוך על הפוך, דווקא היכולת להוריד את הכל אל המעשיות שלו עם הגדרים, הטביע בעם ישראל ממש אחיזה עמוקה, עמוקה מאוד, שגברה על כל הגלויות וכל הדברים, ובנתה הרבה יותר מאשר מה שצריך לבדו לעשות מוסר הנביאים, למרות שהוא עסק בדברים החילונים והכי כללים, ותמיד הפרטים, מנקים מהכללים, וזה המגמות באמת, אבל הכללים לא הצליחו לחדור אל הפרטים, לא הצליחו לתקן ולהוריד את ה... וזה כלל גדול מאוד בפני עצמו, כי הרבה אידאות, הנצרות לקחה רק רוחניות, רק כוונות, רק אמירות דונות, והתעלמה לגמרי מפרטים. והיכולת לרדת אל הפרטים, זה מה שבנה בעצם את בית ישראל, כן.
לכאורה, אבל המניעה של עבודה זרה, בגלל שפשוט היה יצר עבודה זרה, לא בגלל הסתכלות כללית והסתכלות פרטית.
לא, זה לא רק בגלל שהיצר עבודה זרה, ואתה צודק שהיצר עבודה זרה, והרבה עוצמות חיים והרבה כוחות גדולים, שזה קשור לנבואה, כי גם העוצמה של נבואה, אתה צודק, זה קשור לכל המדרגה הזאת, ועדיין, לא רק הסילוק של יצר עבודה זרה, אלא, בוא נחזור לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, משה קיבל וכולי, אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים מדהים, העמידו תלמידים הרבה ועשו סגלתו, צריך לקרוא את המשנה הזאת בהקשר היסטורי, הולך לגמר הנבואה, אנחנו עכשיו הולכים לאבד את הנביאים, אנחנו נכנסים לתקופה חדשה בעם ישראל, וסילוק האור הזה מחייב אותנו, מה לעשות? מה קורה כשאתה מאבד סמכות וכוח ורוחניות? אז לכאורה, שיטה אחת זה, בוא נפיל סנקציות קשות, בוא נפיל דיקטטורה, נעניש את כל מי שלא איתנו, ונשלוט בכל מי שלא דרך עונשים כבדים, וככה נחזיק את הכוח איתנו. הדברים האלה מחזיקים כמה זמן מעמד? 50 שנה, 70 שנה, 3 שנים, 100 שנה, 200 שנה, וזה מתנפץ. מהו משה כזה גדולה? אין לנו עכשיו נבואה. אין לנו עכשיו, גם אצל הנביאים לא כולם מקשיבים לנביאים, אבל אין לך עכשיו אליהו, אין לך אלישע, אין לך, זה הדור של עזרא שזה הולך ומתמעט. מה הם אומרים לך? הביאו מתונים בדין. לאט לאט, מתון. נו, מה מתון? אז אתה מתכוון להגיד לי לא להיות חזק, אלא לתת לכל המציאות להתקלקל ולהתפרק? מה השלב הבא? עמידו. תלמידים הרבה, מה הכוונה? המפתח שלנו זה לגרום להמון המון בני תורה להיות בכל מקום. ואם בכל מקום אנשים ירצו את התורה, אז אתה לא צריך סנקציות, כי הם בעצמם רוצים. אז יהיו מקרים שצריך סנקציות, והיו סנקציות גם בגלות. נפסק בשולחן ערוך של משפט, יש גם בגלות לקהילה כוח להפעיל סנקציות שהן לא על פי תורה, כחלק מכוח הכלל. אפילו דברים לפעמים שהיו אפילו ברמה של, אפילו עד רמת מיטה, לא ברמת קהילה, אבל ברמת הנהגה ציבורית, אפילו בגלות, יש איזה סיפים בשולחן ערוך בתנאים מסוימים. אז אבל לא להצטרך כמעט לסנקציות. למה? כי אתה מעמיד בכל מקום את ההזדהות הפנימית. עמידו תלמידים הרבה. ועשו סייג לתורה. כאילו, רשות שופטת, הבו מתונים בדין. רשות מחנכת, עמידו תלמידים הרבה. רשות מחוקקת, תתחילו לעשות סייג לתורה. מה סייג? זה כל התורה שבעל פה. כל הגמרא. המשנות, הגמרא. הם דנים, מעמידים דין, קובעים לו סייג, דנים בו, מה הגדר שלו, מה העניין שלו, באים אחרי זה הראשונים, האחרונים, כולם מדייקים, לומדים, מבססים את הדברים, קובעים את כל הגדרים, ואז פתאום כשכולם עוסקים בזה ושותפים לזה, ויש את הגדרים, פתאום זה אוחז לגמרי במקום הזה, והמציאות היא אחרת לגמרי. בסדר? אוקיי? זה הכוח של החוכמה. זה הכוח של החוכמה. החוכמה היא מעל הנבואה, חכם עדיף מנביא. למרות שלכל הנביא, יש לו השגה אלוקית שאין לה חכם. החכם נשאר ברמת התודעה השכלית, בעוד שהנביא הוא מקבל ממש נבואה. חכם עדיף מנביא. אז החוכמה היא עדיפה מהנבואה, אבל מי עולה מעל החוכמה ומעל הנבואה? מי כתוב פה שעולה מעל החוכמה ומעל הנבואה? תורת משה רבנו. תורת משה רבנו היא היחידה שהספקלה הרי המהירה, זאת נבואה שיורדת עד פרטי ההלכה. לכן הכל כפוף לתורת משה רבנו, כי החיבור בין ההלכה לאגדה. היא החיבור בין הנבואה לבין החוכמה. זה תורת משה רבנו. בסדר? מסיים רב את הקטע הזה, ואמר משפט. אמר, ולכן, עשו החכמים בהרחבת התורה במדעת עם הרבה, הם עשו הרבה יותר, כן? מכל מה שעשתה, ממה שלא עשתה הנבואה, עשו החכמים. שנאמר, הליכות עולם לא, אל תקריא הליכות, אלא הלכות. יש בשלה הקדוש כלל, אמרנו את זה פעם בשורה בגודל, שכתוב על תקריא, אז הכוונה היא, הפשט הוא פשט. אבל לא תבין לעומק את הפשט, או לא תוכל להגיע נכון לפשט, בלי לקרוא את הדרש. הדרש לא בא להגיד שהפשט לא נכון, אלא בא להגיד לך איך להגיע נכון לפשט. אחת הדוגמאות אפשר לראות פה. הליכות עולם לא, אל תקריא הליכות אלא הלכות. איך הרב קוק בעצם מסביר את הפסקה פה, את המשפט שאנחנו אומרים כל יום, בסוף אין כלוינו, ואז אומרים את השתי הלכות. אל תקריא הליכות, מה זה הליכות? הליכות זה אידיאנים, הליכות עולם לא. הליכות עולם לא זה המגמות האלוקיות במציאות. הליכות עולם לא, זה המוסר, זה הערכים, זה בעצם הנבואה מה שהיא עשתה, היא דיברה להליכות, היא אמרה בוא, אתה בא לשיעור של נביא, מדבר איתך על האידיאלים האלוקיים, על הרוחניות, על המגמה, זה מרים אותך, עכשיו אתה רוצה להוריד את כל זה למציאות שזה יתפס, אל תקריא הליכות, אלא הלכות, זה מוריד, זה מכניס את זה למציאות, כי כשאתה דיברת על אידיאל שלא יהיה לשון הרע, מה זה בא בפועל? איך אני דם לשון הרע, מה לא לשון הרע? הלכות לשון הרע. אתה מדבר על האידיאל של בנות בית של קדושה. מה זה אומר בפועל? יש הלכות, איך בונים בית בקדושה? אל תקריא הליכות, זה לא אל תקריא הליכות כי הפשט לא נכון. לא תוכל לאחוז בהליכות בלי ההלכות. לא תגיע לכללים של הנבואה בלי הפרטים של החוכמה. בסדר? מובן? עכשיו אומר הרב, שלב הבא. כן, כן, סליחה.
זה קורה בגלל של נבואה.
זה קורה בכיוון לא, אני אסביר יש גוף לצורך דוגמה, יש גוף ויש נפש נפש, רוח, נשמה יש גוף, צד גופני ויש צד נפשי הנבואה דיברה על הצד הנפשי וזה הרבה יותר גבוה מהגוף וזה גם המגמה של כל הגוף אבל בגוף יש רכיבים נסתרים, יצר הרע ועוד דברים שהם לא הנפש הוודאה לא מספיקה לטפל בהם. הם צריכים משהו מדרגה עוד יותר גבוה. זה המדרגה של התורה. התורה של משה רבנו. שהיא כוללת גם את הנשמה וגם את הגוף. גם את הכללים וגם את הפרטים. הנביאים עסקו, דיברו על הנשמה, על הלב. דיברו עם הלב, דיברו עם הצד הרוחני של האדם. זה היה מצוין, אבל זה לא היה מצוין. כי זה לא הצליח לרדת לדברים הנמוכים של הארציות. באה חוכמה אמרה, בוא נדבר עכשיו ונגדור את הדברים פה. במקום לדבר על המהות, לדבר על דברים מעשיים, דבר גוף, גופי תורה. רגע, זה עכשיו הפסקה הבאה? זה עכשיו הפסקה הבאה. בהמשך הזמן, הרב מתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים, והנבואה נסתלקה. אחרי ימים והכלים החלו להתרופף, נבלו הפרטים ולא יראו חוצה. ופר האיזון, מרוב שרק עסקו בכללים, כמעט ולא עסקו באגדה. כמעט ולא למדו אמונה, לא גדולי ישראל, אלא ההמון הפשוט, או בני הישיבות הפשוטים, כמעט ולא, התרבה הלכה, 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 בלי כל הכללים, ופר האיזון, כי באמת גוף, זה בדיוק, סימן שהבנת טוב, כי זה בדיוק השבוע הבא, כשיש יותר מדי רק גוף, ושכחת כבר את המגמות, הדבר הזה מביא למרידה, מרידה. כי זה כבר לא שאני מחפש תהליכות דרך ההלכות, מרוב הלכות אני כבר אין לי מושג לאן אני הולך, ומה קורה כאן. ואז הכללים החלו להתרופף, נבלו בפרטים ולא ראו חוצה. על כן באחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר, הסינת הפרטים תגבר. כלומר, מהלך אלוקי של הגאולה הוא, זה להשיב את כל הרוח הגדולה, להשיב מדרגות אלוקיות בדרך לנבואה, להשיב את הנשמה הפרטית והלאומית והעולמית, ולכן יש פתאום תביעה למה המגמה, לאן כל זה הולך. ואז מתחילה להיות סינה של הפרטים. כלומר, אם מוסר הנביאים נגמר בקריסה, בלי בעצם פרטיים, רק כללים, באה תורה שבעל פה, מי אנשי כס הגדולה וסקו בפרטים, בפרטים, בפרטים בעיקר, ואז מרוב פרטים נבלו הכללים ונעלמו, ואז הגיע פתאום, מחאה, עזובתי לי כל זה, מה המגמה, למה, מי אמר, מי צריך? והתחילה השכלה, והתחילה הכפירה, ומי אמר? אז אתם אומרים, מה, כל היום אתם מתעסקים בהלכות מוקצה, למה? למה שבת קשור לזה? מי אמר לך שיש אלוקים, הוא שואל אותך. ועכשיו יש אלוקים, למה אתה חושב שאכפת לו מהמוקצה שלך, זה אפילו לא איסור תורה, ולמה רק בזה אתה מתעסק, ומה עם דברים אחרים, ומה עם המגמה של בן אדם לחברו, ומה עם התיקון הכלי, ומה היחס בין זה לבן אדם למקום, ולמה צריך בכלל בן אדם למקום, אכפת לקדוש ברוך הוא שאתה עכשיו שוחט מן הצוואר ומן העורף, אכפת לו אתה מניח תפילין, וכל השאלות אלה הם שאלות של כללים, חיפוש, כלומר דור שלם מתחיל לחפש את הכללים, שזה מה שאנחנו מדבר, מאמר הדור ועוד הרבה מקומות, יש אני אוהב לעשות את זה, יש אתר שיש בו את כל הארכיון של כל העיתונים, מכל הביטונים והסוגול, זה מהשנה האחורה. אז אני אוהב לחפש בתקופה של הרב קוק הרבה פעמים, מה, איזה עיתונים היו באותה תקופה שלהם מגיב. אז מה שאתה מוצא, שהרב קוק יש לו איגרת, ואתה מוצא שהאיגרת היא תגובה למה שהיה שם באחד העיתונים, ואתה רואה ממש את ה... את ה... אז יש שם למשל, אליעזר בן יהודה, כן? אז שם יש איזשהו קטע שהוא, יש איגרת י"ח, שרב קוק יוצא בחריפות על, על, על זה שפורסם בשם אחד האנשים, אליעזר בן יהודה הביא את זה, משהו פרסם, כולנו פנינו עורף לעבר שלנו, די נגמר כל העבר הזה, כל היהדות הזאת, הגלותית, לא רלב, כולם. רב קוק אומר, אני לא רגיל להגיב למאמרים של עיתונים, אבל מי שאומר, הוא אמר עכשיו בשם כולנו, כולנו, זה כולנו, איבר מדולדל, אומר לו רב קוק, לאותו אחד שכתב שאליעזר בן יהודה הביא את זה בעיתון שלו. דבר מדולדל, ומה שהוא כותב דברים, איגרת הוא התחיל, דברים חריפים, ואיגרת, וואו, מאוד מיוחדת. ואז מצאתי את האלון שבן יהודה פרסם לפני שהרב קוק הגיב, ואז אלון אחרי זה, הוא מביא את האיגרת של הרב קוק, והוא כותב בהקדמה, הייתי צריך להביא לכם, זה סתם הזכרתם זה עכשיו פתאום, הוא מביא שמה, זה ממש מדהים, זה חבל לי שאני אומר את זה מילים מדויקות, אבל הוא כותב ככה בביטון שלו, זה, מה זה, זה כזה אלון, כמו ב-A4 בהדפסת מכונה, זה כאילו לבן שחור לבן כזה, בקיצור, מה כתוב שם? רבנו, הכהן הגדול, כך הוא קורא לרב קוק, הוא רבנו הגדול, אורייתא כמירת חנה, ככה הוא כותב, התורה מרתיחה אותו, והוא כותב עליי דברים חריפים ביותר, אבל כיוון שיודע שקמלתו לא ישב שם, אני אביא דבריו במלואם בלי לגעת, ולמרות שהוא תוקף אותי, בלי לגעת בשום דבר, ואני לא חושש שתקראו את מה שהוא אומר עליי, כי כבר בעיתון הקודם, הסברתי לכם למה הוא לא צודק. שקודם כל זה, אוו, איך הוא מדבר בכבוד על הרב קוק, הוא מביא את דבריו, ומצד שני, אז חיפשתי את המקום שהוא כתב, אז הוא מדבר שם, מה זה כל היהדות הזאת? לדון, נפל לך שלג, לכן אמרתי דוגמה, אז נפל לך שלג, על המעיל, כן מוקצה, לא מוקצה. נהיה תולד בשבת, מה אתה עושה? זה יהדות זה? בונים עולם, מיישבים את הארץ, מהפכות עולמיות, ומתעסקים בכל הדברים הקטנים האלה. ככה. זה מאמר הדור. ככה זה. אומר הרב קוק, דע לך, זה רק דוגמה, דע לך, שמרוב שהתעסק עסק החכמים, יש פתאום צמאון גדול לכללים. זה מה שבעצם, הרב אומר בורות התשובה פרק ד' פסקה י' שאחת הסיבות לחוצפה של עקבת דמשיחא כי כבר רוצים להבין לך פרטים מחוברים לכלים לא מיישב את הדעת ואת הלב שאתה מקבל דברים ואתה לא מבין לאן הם רואים את זה היום גם בתוך עולם הישיבות יש הרבה הרבה חיפוש של ההסברה הפנימית מה הצד הרוחני של הסוגיה כן? הרבה עצמה סלל את זה בתורת הרצל מראשונים אבל גם בזוויות נוספות מהמון כיוונים יש המון חיפוש המון הסברות, המון ניסיון להבין מה הצד הרוחני, דור ש... זה, זה צמאון של, שקיים, כלומר, מה, מה, מה המהות, מה קיים? נחזור לדברי הרב פה, אומר הרב, זה, זה, הדבר הזה בעצם, הוא קשור למה שכתוב בתוספתא של סוטה, שמופיע בסנהדרין צדיק זין, של חוצפה יסגא, ואז כתוב שם ככה, חוכמת סופרים תשרח, אנשי הגבול אלו תלמידי חכמים, שמסמי גבול לדבריהם, ילכו מעיר לעיר ולא יכולנו. כלומר, כתוב כך, חוכמת סופרים תשרח, ואנשי הגבול לא יכולנו. אז אנשי הגבול בפשט, זה אנשים שמפונים מהבתים שלהם, מהגבול. זה הפשט. חזר דרשום הזה, אנשי הגבול לא יכולנו. מי שמים גבול? למה אנשי הלכה עם אנשי הגבול? איש ההלכה, התפקיד שלו זה לשים גבול לכל דבר. בזמן שאיש הנבואה מדבר איתך, תתעורר על הרצון המהותי והרוחני, ואיש ההלכה אומר לך, אסור. אסור, זה עבירה. למה? כי זה הגדר. זה הגדר. ואז בעצם מגיע השלב שאנשי הגבול יכולנו, כי בעצם מבפנים יש תביעה לגודל, אז מבחוץ, אבל לא יודעים שזה תביעה לגודל, אז מפרקים את הכל, מפרקים את הכל, אז דבר ראשון מפרקים את היחס אל ההלכה, ואז באה כפירה הדתית. אומר הרב קוק, אבל מה? עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם בקורים, כביקורים מלאים תל חיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מנרתיקם, וזאת תכיר בכלל את דגל פעולת החוכמה, ובנבט צדק תקרא, חכם עדיף מלווי, חסד באמת נפגש, הוא צדק ושלום לשקו, אמת מרץ תצמח, צדק משמיים לשקף, גם השם יתן הטוב ורצון יתן לבולה, ונשמתו של משה תשול הופיע בעולם. כלומר, יהיה תהליך אומר הרב קוק, שאנשים יחפשו אמונה, יחפשו רוח, ואז יהיה הרבה התעסקות וחיפוש של אמונה, או כפירה ועזיבת הכל, אבל כנגד, זה יביא להרבה עיסוק באמונה, אמונה, מדרש, אגדה, מבואות לפנימיות, והדבר הזה יביא שברגע שיתמלא הצד הזה מחדש, אז עכשיו יהיה בשלות פרחנה, למקום של חיבור של הלכה והגדה, פה הוא לא מדבר על חיבור אומן של תורת הרצל, של הנשמה של ההלכה, אלא הכוונה היא שבנפש יהיה, זה בפסקה פה, הכוונה היא שיהיה גם את הגודל, אבל יהיה את ההבנה של כמה גדולה החוכמה של ההלכה, שדווקא היא יורדת איך להוריד את אנשים, זאת אחד, יבינו את המגמה של שבת, יבינו את המגמה הכללית של הסוגיות, של ההלכות, של המצוות, אבל יהיה להם שמחה עצומה, מהירידה אל הפרטי פרטים, מהיכולת לשים את הגבול, לדעת איך הדברים מופיעים בצורה נכונה של המלאכה למעשה. כן.
מה המילול? זה שאלת השאלות, מה
המילול מה? בלימוד שלך?
כן, גם...
אני אענה לך על זה, אבל הפסקה פה לא עוסקת בזה. הפסקה פה באה ועסקה בהבנת התהליך. אומר הרב קוק, אתם יודעים למה כל כך הרבה אנשים זורקים עכשיו הלכה? לא כי הלכה זה דבר קטן, אלא כי הלכה זה דבר קטן. מה הכוונה? לא כי הלכה זה דבר קטן, מזולזל, לא שווה כלום. הלכה זה דבר קטן, כמו שהשל"ה הקדוש אומר, שדבר גדול אבות הבאי ורב, מסבר של מסבר קבע, דבר קטן אבות הבאי ורב, אומר השל"ה הקדוש, אין זה אין. הדברים הגדולים יורדים עד הדברים הקטנים, עד הפרטי הלכות. רק לא נכון להזכיר פה את מסבר של מסבר קבע, כאילו על זה דובר באגדה. מסבר של מסבר קבע זה סודות התורה, זה תחום שעומד בפני עצמו. עולם הוא מלוש, הכל אין שווה לו. אבל הכוונה היא, ביחס לנבואה, ביחס לרוחניות, יש מעיסה עכשיו, רוצים את זה ולא את ההלכה, אומר הרב קוק, זה תהליך בציר ההיסטורי שלנו, בהתפתחות שלנו, איזון ריאקציה לעודף הלכה. אבל זה לא נובע מזה שההלכה היא לא נכונה, יגיע מהר מאוד אור, שהפוך, חמיון שאמונה, והם יבורו מגמות, ואין להם שמחה עצומה ללמוד סוגי הלכה למעשה. ההלכה תחזור במלוא עוזה ועוזה. למה? כי מה שהיה, ואני חושב שרואים את זה היום, ששאים ביותר בזמן שאני הייתי בגילכם, בעיקר היה חיפוש סביב האמונה, בני הישיבות, ואתה רואה היום שיחד עם הרבה חיפוש לאמונה, והרבה גודל, והרבה רצון לנשמה, יש שמחה עצומה בלימוד שקלא וטריא, ועיון להלכה, ושהדברים יורדים עד המעשה, כי הדברים, ומתוך הבנה, שאיך שהדברים יורדים נכון אל המציאות, זה היישום של כל זה. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. רק שצריך להבין לאור זה לא רק את התהליך, אלא גם להבין שאתה גם בתוך עצמך צריך שיהיה לך מאוזן. עכשיו, לפני איזון אישי, או לפני איזון פרקטי, איך לומדים, אתה צריך לראות שאתה מחובר למגמות, אתה צריך להבין שהמגמות יבואו לידי ביטוי רק אם אתה תרד אל ההלכות. גם בחיים האישיים שלך, אם אתה רק יש רוחני ומוסרי, ולא לומד את ההלכות, איך להוריד את זה למעשה, זה לא ירד נכון, למעשה. ואם אתה רק עשו כל היום בפרטים של ההלכות, ואין לך את המגמה של התורה, אז בסוף משהו בפנים, יצעק או אצלך, או אצל הבן שלך, ואצל הבת שלך, כי לאן כל זה הולך. בסדר? אוקיי? זה היחס בין הדברים. עכשיו לגבי השאלה המעשית שלך, מספרים על האריזל, ששש ידות מתוך השבע הוא למד נגלה, ויד אחד הסתר, נדמה לי שכך כתוב עליו, כן? הכוונה היא כאילו כמו שבת, כן? אז אני לא יודע בדיוק, כי הרי זה כולו היה אלוקי ומקובל, לא יודע בדיוק מה הרי זה למד וכמה. אבל בפועל, מבחינת כמות הלימוד, כמות הלימוד רובה היא נגלה. ומיעוט הלימוד הוא נסתר, כי המפתח גם להגיע לנסתר הוא דרך הנגלה. אבל בתוך כל זה, זה משתנה מאדם לאדם, ומגיל לגיל, ומאדם שכבר מצא את מקומו ואת חלקו בתורה. כל אחד צריך להשתלם בכל חלקי התורה. אבל כל אחד, אם אנחנו מסתכלים בכללות הדור, מה חסר? בכללות הדור מאוד מאוד חסר עדיין לצד הנשמתי. עולם המדרש עוד לא התקדם מספיק לפתוח אותו, ולימודי המונה התקדם המון שעודם במה לעשות אותם, ומבואות לפנימיות. וחסר שאת כל זה מחברים חזק מאוד 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 על עולם של הלכה למעשה. וככל שהדברים האלה הולכים להתחברים, וזה החיבור גם של הלכה והגדה, הדבר הזה נותן את החזרה, את הופעת תורת משה רבנו, את נשמת משה רבנו. נשמת משה רבנו מופיעה בצורה מלאה, תורת משה רבנו קיימת כל הזמן, נשמת משה רבנו מופיעה, זה החיבור של חכם ונביא. משה הוא היחידי שכולל בצורה מלאה גם את החכם וגם את הנביא. אני רוצה לשאול, עוזיאל.
לגבי הפסוק בסוף של
צטט,
מה
ההקשר
שלו
כאילו למה הוא הביא חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום לשקו, אמת מארץ יצמח, וצדק משמיים נשקף. אז זה הנקודה. שיחד עם השמיים, הנבואה, והדברים העליונים, האמת מארץ תצמח, מהמקום של הפרטים, של הארץ, של המקרים, והתגובות, היא צומחת משם, והיא מתאחדת עם הצדק משמיים נשקף. בסדר? יש לך כוח, כן.
אז לפני סילוק לנבואה, בעצם היה נביא עדיף
מחכם? לא, זה, תמיד חכם היה עדיף מנביא, אבל היה תקופה של הנבואה. וכיוון שהייתה תקופה של הנבואה, בעיקר מה שהתפתח קודם כל, זה הכללים. קודם כל להבין את המגמות. מה קורה פה? מה המגמה? מה צריך? אבל זה לא החזיק מעמד. זה לא החזיק מעמד כי היה חסר את החוכמה. כי לא היה מספיק ישיבות. כי לא היה מספיק תלמודי תורה. הנבואה הייתה הרבה יותר נוכחת. א', היו הרבה נביאים, לא רק אלה שכתובים. היו הרבה נביאים. וגם ככה שאתה רואה נביא, זה מישהו שהקדוש ברוך הוא דיבר, אתמול בבוקר, היום הצהריים, הקדוש ברוך הוא אמר לו מה לעשות. זה כאילו, בואו, זה כאילו, אדם מתפלל, קבל תשובה. אנחנו היום במציאות של סקות הבענן, גם מעבור לך תפילה, סקות הבענן מעבור לך תפילה, גם כי זה כבר שווה עשתם תפילתי, שתי פסוקים בך, אנחנו מדברים ורק שומעים את בסתר, דרך ההיסטוריה או דרך דברים נסתרים, איך השם ענה לנו. אתה מתפלל עם עומק הלב, פתאום, הוא אמר השם צבקות, לנדב, בן, קועה וכולי, כך וכך, כך וכך, זה תקבל תשובה. זה עוצמתי ברמות, זה כאילו, זה אפילו מסחר, כאילו עכשיו אתה, כל כוחה בכל העניין הזה, עכשיו תיכנס לתוך סוגיה, לך תיכנס עכשיו לתוך סוגיה בהלוכי, כן? בסדר?
אז מה זה החיבור ביניהם?
החיבור ביניהם זה למקום שבנוי...
איזה מציאות
יהיה? החיבור ביניהם זה מצב שבו מונח באדם הדיוק של ההלכה. הדיוק של הפרטים, הצד האנליטי, הצד החותך, ויש בו בעירה, יש בו רגש, יש בו שירה, הוא מוזן משני הכוחות האלה, מוזן מהם, הוא קיים מהם, אז יש פה שני כתרים שמשמשים בו, ברמה שהוא, כמו שרפוק היה גם מן, הכנה לנבואה, ויש רוח מן כמותו, מגדולי כל הדורות, והיה איש הלכה ורב ראשי, אז ככה כל אחד בקטן, בלי להיות רב ראשי ונביא, יש פה את שני הכוחות האלה, שיש בקטנות של הקטנות כולנו, מבית המדרש הזה, שהלכה ונבואה, ואמונה הכוונה, הם דברים שבנפש שלך אתה רוצה אותם. בנפש שלך אתה מבין, לא רק בשכל, וואו, זה נבנה בסוף כמשהו שאני זקוק לשניהם. מחיה אותי. אז אתה נבנה, נכון? עוד יותר מזה, זה חיבור ביניהם ממש, זה מתגלה ביחד. אבל זה כבר עוד מדרגה שלא כתובה כאן. עוד שאלות? כן.
שאלת את זה בתחילת הפסקה לימין ושמאל.
לא, מה אמרתי? רק אמרתי, אונה ימנית ואונה שמאלית. התכוונתי לדבר בדים שכתוב, יש פסקה באריזל, שהרמב״ם הוא הפה הדדיקנה, בקומת כל קומת אדם הראשון, או בסך הקומת יעקב אבינו, אז הרמב״ם הוא פה הדדיקנה השמאלית, והרמב״ם הוא הפה הדדיקנה הימנית. כך כתוב. ואז הרב קוק כותב, בקבצים, שתי מורה גדולות עמידנו השגחה העליונה. הרמב״ם והרמב״ם. הרמב״ם מהפאה השמאלית. כמו שזה על גבי כאילו, היום יודעים שזה העונות, זה העונות של המוח. הרמב״ם מהפאה השמאלית, וכל הצד האנליטי הביקורתי, והרמב״ם, והוא לא זכה לחומת הקבלה. והרמב״ם מהצד השירי, הפנימי, הקבלי, הנבואי, וכל הצד הימני של עם ישראל. וביחד שניהם בונים את בית ישראל. זה מרגש לראות את זה, כאילו מה שהם יודעים שאונה שמאית ואונה ימלית, יש אנשים שיותר אנליטיים, יש יותר שירים רגשיים אומנים. באמת לדעת שזה, באומה זה עומד ככה, כלומר, פתאום תבין שבהשגחה פרטית, הרמב״ם לא זכה לקבלה. כי צריך לזה הכשכה מסוימת, שהרמב״ם משכלו העצום, אין דברים כאלה, יעמיד לנו לא רק את היד החזקה, את כל התפיסה הגדולה שומע, ואיך שהוא הבין את הדברים, ואיך ש... מה זה, והרמב״ם לפעמים מכוון לקבלה, מה שדברים שאתה רואה שהמקור של הרמב״ם, הוא מכוון דברים מאוד פנימיים, אבל היסוד של הרמב״ם זה הנגלה, ומהנגלה הוא פועל, והיסוד של הרמב״ם זה מהנסתר, וזה הרבה סוגות אפשר לראות ההבדלים האלה בין שניהם, וביחד הם עונים בבית ישראל, צריכים את שניהם ביחד, שיש כאלה אנשים שאוחזים בשני הכתרים, יש כאלה שרק בכתר אחד, יש כאלה, אבל ברמת האומה, בתקופת הראשונים, זה שני בתי מדרש, שני גדולי עולם, זה ממש מרגש לדעת את זה. אתה פתאום מבין איך כל אחד, השגחה פרטית, כאילו יש גילוי אלוקות, ועכשיו כל חכם ישראל הוא מקבל חלק מהאלוקות, ואז דרך זה הוא סולל דברים. בסוף באומה זה מתיישר שכל אחד סולל, ודרך הבירורים האלה מצרים כל האיזונים, זה מאוד מרגש לתפוס את זה ככה. משה רבינו, כולם, אני בדרך רבה שכולם, קיבלו את משה מסיני, הוא כלל הכל, הוא ענב מכל אדם שהבן אדם, הוא כלל את הכל, צוער נמצא הכל. משה רבינו צוער נמצא הכל, הסודות של הקבלה, וההלכה למעשה, והנבואה, והנגלה, והנסתר, זה משה רבינו. הוא חכם, הוא נביא, לכן התורה גם היא מלאה מזה, מפרטי הלכה, ומלאה מסיפורי התורה, ומלאה היא כל הזמן, זאת, ואתה כביכול, הסדר של התורה לא ברור, כל הפרשים עכשיו, רגע, מה הסדר? למה דווקא ככה? איך זה מסתדר? יש פה כאילו, זה סדר מעבר לסדר, זה לא סדר הלכתי רגיל, וזה לא סדר אמוני רגיל. כל פרשה בתורה היא מרובבת לך עם דברים שכאילו, מה? איך זה עובד? מה התורה צריך להגיד פה? זה מעל כל זה. זה מופיע עם זוויות שונות, עניינים שונים, בצדדים שונים. זה מרגש לראות את זה, שזה זה המהלך של חכם עדיף מנביא, שביחד הם הולכים ו... וביחד אבל בונים, זה לא שלכן נביא זה לא חשוב, זה ביחד בונה את בית ישראל. ועבודה בדור הזה שחוזרים לארץ ישראל, לארץ הנבואה, אז הדבר הזה הוא מציאות שבה אנחנו צריכים לחבר את החוכמה והנבואה, ולדעת שחכם עדיף בנביא, לא להסתנכן, יש פסקה באורות הקודש, שלחשוב שהאגדה היא מעל הלכה זה צרת הגלות. סודות התורה זה משהו אחר, נשמת התורה זה הדבר הכי גדול, אבל לא להרים את האגדה מעל ההלכה. אגדה מעל הלכה, אז אתה כבר מטשטש את המקום של איך הדברים יורדים עד, 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 עד המציאות המעשית. זה הגודל שחכם עדיף מנביא. בסדר? כן.
הבנתי, אבל סודות התורה זה...
אמרתי, סודות התורה זה לא אגדה, סודות התורה זה מעל.
למה זה מעל?
כי סודות התורה זה נשמת התורה, אבל הנשמה היא תמיד מעל. דבר גדול, זה מעשה בראשי מעשה מרכבה. זה הדברים שהם... אמרה, דבר גדול, דבר קטן. מה יותר גדול? גדול או קטן?
אוקיי, למה אגדה לא נכנסת בסתרי תורה?
אגדה זה מבואות, זה מקצוע אחר בפני עצמו, שפתח לאמונה. סתרי תורה זה סתרי תורה. מדרש כל אחד יכול ללמוד. נסתר זה נסתר.
קודם קיבלת את זה לרמב"ן שהוא כן בסתרי
תורה. הנביאה של הדברים קשורה לזה. הנביאה של הצד הנשמתי קשורה יותר לסתרי תורה. בסדר? יישר כוח עד כאן להיום, תודה רבה, יישר כוח, בשורות טובות.